אנחנו כבר מדברים מתחילת השנה על כך שהדגל שכל בחור ובחור צריך לראות מול עיניו, הדגל של הישיבה, המוטו שצריך לחזור ולשנן, זה העניין של ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, ואדם יכול לחשוב שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם שיזכה אותנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אבל זה בקשה, אבל אנחנו לא חייבים. זו טעות, כמו שנראה עוד מעט. אדם גם יכול לחשוב שאני אולי שייך בללמוד, אבל אני לא שייך בללמד. אני שייך אולי בלשמור, אבל קשה לי בלעשות. אני אוכיח קודם כל מהפרשה היום שללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כל אחד ואחד חייב בזה. וללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שייך לכל אחד ואחד, על כל ארבעת הדברים. מה זה קשור לפרשת השבוע? קשר ישיר, לא על דרך הדרוש. הפרשה עוסקת בין היתר במעמד בהר גריזים ובהר עיבל, ושם כתוב אצלנו זה בפרשה, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל. חלק מבני ישראל עמדו על הר גריזים, חלק עמדו על הר עיבל. ועם ישראל שומע ארורים ושומע ברוכים, ארור וברוך 13 פעמים, והוא אומר אמן. התורה מדברת על ארור, אבל כבר רש"י אומר שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה לראש הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון למטה באמצע, הפכו לוויים פניהם כלפי הר גריזים, פתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. ועל זה אמר אמן, כולם אומרים אמן. חזרו והפכו פניהם כלפי הר עיבל, פתחו בקללה ואומרים ארור האיש אשר יעשה פסל. התורה אומרת ארור האיש אשר יעשה פסל, ארור מקלה אבי ואמו, ארור משגה בדרך, ארור מטה גר יתום ואלמנה. על כל אחד ואחד פתחו בברוך ואמרו אמן, אחר כך אמרו ארור ואמרו אמן, על אותו דבר. בגמרא בסוטה בדף למד זין כתוב שעל כל מצווה ומצווה ועל כל דבר שקיבלו ישראל הם התחייבו על זה 16 פעמים, 16 שבועות. כל אמן על ארור זה קבלה. איך יש 16? אומרת הגמרא שעל כל דבר הם אמרו ארור ועל כל דבר הם אמרו ברוך, כבר יש לנו שניים. אבל על כל מצווה חוץ מהמצווה בעצמה הם קיבלו אותה בפרט וקיבלו אותה בכלל. אנחנו נקבל אותה כפרט וחזרו ואמרו אותה בכלל. וחוץ ממה שקיבלו בפרט וקיבלו בכלל, מה זה פרט וכלל? אומר רש"י, פרט ברוך אשר יקים את כל דברי התורה הזאת, ארור אשר לא יקים, הרי בכלל. וכל אחד ואחד בפרט, ברוך וארור, ברוך אשר לא יעשה פסל. על כל אחד ואחד שהם קיבלו אותו בברוך וארור, חזרו על זה בברוך וארור, על אשר לא יקים. האחרון אשר לא יקים נאמר על כל אחד ואחד. ועכשיו אומרת הגמרא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. הם אמרו ארור אשר לא יקים, אנחנו מקבלים על זה עלינו ללמוד, וזה בארור וברוך, בכלל ובפרט. אנחנו מקבלים עלינו ללמד את העניין. אנחנו מקבלים לשמור ולעשות. אז 4 כפול 4, עם כל דבר הם קיבלו 4 פעמים, וכל ללמוד זה בכלל ובפרט, זה בארור וברוך. ללמוד, ללמד, גם כן ארור וברוך, כלל ופרט. לשמור 16 פעמים. יוצא שהללמוד וללמד, לשמור ולעשות, זה קבלה שקיבלנו עלינו כבר בהר גריזים, ועל כל מצווה ומצווה באופן פרטי. מה אנחנו לומדים? שעל כל דבר ודבר, ועל כל אחד ואחד מאיתנו, מוטל על הדבר הזה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אתה לומד מצווה, תדע אותה, תלמד אותה, אבל גם תלמד אותה, תעביר אותה לאחרים, תשמור לא לעבור עליה, ותעשה. לעשות זה לעשות מעשים כדי שהעניין יקום. אבל אנחנו רואים שמה זה הכלל, יש דבר מיוחד כאן, ועליו אני רוצה לדבר. האחרון בסדרה זה ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. יש, ושוב, גם את זה קיבלו עם ישראל, בכלל, בפרט, בארור וברוך, אשר לא יקים את התורה. הירושלמי אומר שעל זה קרא יאשיהו. יאשיהו היה מלך ישראל, ובזמנו של יאשיהו, זה היה אחרי שהיו לפניו מלכים חוטאים ונשתכחה התורה, והנה נמצא ספר תורה, וכתוב במלכים ב' בפרק כ"ב, ויאמר חלקיהו הכהן הגדול עד שפן הסופר, ספר תורה מצאתי בבית השם. ויתן חלקיהו את הספר אל שפן ויקראו, מצאו ספר תורה. ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לי חלקיה הכהן. ויקראהו שפן לפני המלך, והיה כשמוע המלך את דברי הספר התורה, ויקרא את בגדיו. למה הוא קרא? הירושלמי אומר שכשהוא הגיע ושמע את הפסוק הררו אשר לא יקים, הוא הבין, מי אם לא אני, עליי להקים, ועל זה הוא קרא את בגדיו. למה הירושלמי אומר שעל זה מדובר? במקום אחר כתוב, גם זה קשור לפרשה, שיושיהו שמע את התוכחות שכתובות אצלנו בכתבו, שמע את התוכחות וקרא את בגדיו. אבל הירושלמי אומר שזה בגלל שהוא מצא את ארור אשר לא יקים, ואמר עליי להקים. איפה הירושלמי יודע את זה? נראה לי שהירושלמי מדייק מפרק בהמשך. בהמשך כשמשבחים את יאשיהו כתוב, וגם את האובות ואת העידונים ואת הטרפים ואת הגילולים ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים ביאר יאשיהו, למען הקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית השם. למען הקים, הנה חלקיהו הקים את הספר אשר נמצא. יש אשר לא יקים. והנה הרמב"ן אצלנו בפרשה באמת אומר שהדבר הזה אשר לא יקים שייך למלך ושייך לבית דין של מטה, שבית דין של מטה מצווים להזהיר ולהקפיד שאנשים ישמרו. אומר הרמב"ן, ידרשו בהקמה הזאת בית המלך והנשיאות שבידם להקים את התורה ביד המבטלים אותה, ואפילו היה הוא צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה, הרי זה ארור. מה כתוב פה? יש לנו ארור וברוך על להקים את התורה. להקים את התורה פירוש הדבר לא שאני בסדר, אתה צריך לראות שגם האחרים יהיו בסדר. מי שכואב לו על המצב של עם ישראל ועל ריבונו של עולם, על כבוד התורה ועל כבוד שמיים ועל חילול השם, ורוצה שיהיה קידוש השם, אז לא מספיק לו אני בסדר, אלא אשר לא יקים. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות, ולפי זה יש ציווי על הדבר. אבל כמו שאמרנו, לא רק מלך הצטווה, והנה הרמב"ן מביא בהמשך מדרש פלא, לא מדרש, הירושלמי. הירושלמי אמר, ואמרו על דרך הגדה, זה החזן. מה זה זה החזן? ארור אשר לא יקים, או ברוך אשר יקים, זה חזן. חזן בחזל זה השמש שמטפל בצורכי הבית כנסת. גבאי, מה שאנחנו קוראים. גבאי יש בידו אפשרות לארור או ברוך. מה? אינו מקים ספר התורה לעמידן כתקנם שלא ייפולו. ולי נראה על החזן שאינו מקים ספר תורה על הציבור להראות פני כתיבתו לכל, כמו שמפורש במסכת סופרים. שני דברים גבאי צריך לדאוג, וזה שייך לברוך וארור. לא יקים, אתם יודעים מה זה? זה שאם עומד ספר תורה והוא מוטה הצידה, אז אולי לא נזרים, הוא יכול ליפול. זה ארור אשר לא יקים. פלא. דבר איתי על יושיהו, הולך לבאר את העבודה זרה, הולך להילחם, לקדש, לעשות פסח. מדבר איתי על חזן. פירוש שני, זה חזן עושים הגבעה. אז תפקיד של הגבעה, לא כולם יודעים את זה. יש תפקיד, שני תפקידים להגבעה, או שני תפקידים לגלילה. כתוב בחזל שהמגביה או הגולל נוטל שכר כולם. למה לגולל נוטל שכר כולם? היום באמת אי אפשר להבין את זה. אבל המעלה של גלילה היא לא המעלה סתם שגוללים. המעלה של גלילה זה מי שמכין את הספר, ועל ידי שהוא מכין את הספר קוראים במקום, ואז יש לו את זכות הקריאה. הגלילה הייתה עוד לפני התפילה, לפני הקריאה. אותו דבר ההגבה. אומר הירושלמי, וכי יש תורה נופלת? אומר הירושלמי, כן, זה החזן. מה התכוון פה הירושלמי? אני אומר הירושלמי, התכוון לכל אחד ואחד מאיתנו. אל תגיד ארור אשר לא יקים, ברוך אשר יקים, לא שייך לי. אדם יגיד, מה אני שייך? אני יכול להקים תורה? הלוואי ואני אהיה בסדר. אומרים לך, לא. תסתכל בטריטוריה, בשטח הקטן שלך. אפילו לגרום לאנשים קצת לראות יותר טוב את התורה, אפילו לגרום לזה שיותר מהר יגיעו לקריאת התורה, כבר אתה בגדר ברוך. כבר אתה מקים את התורה בדבר קטן. כי כמו שאמרנו, כולנו קיבלנו את ארור אשר לא יקים, וכולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז כשאני אומר לבחורים, בחור נכנס עכשיו לישיבה, אתה צריך להיות ללמוד, אז הוא כבר אומר, וואי, הלוואי ואני אצליח ללמוד. לא קשה, לא קל ללמוד. ללמוד, ללמוד גמרא, ללמוד באי, וללמוד כל היום. אני אומר לו, לא מספיק לי, אתה צריך ללמד. אומר לי, ללמד אתה רוצה ממני? אני לא יודע ללמוד. התשובה היא כן, אתה קיבלת את אותו דבר שאתה לומד, כשאתה לומד עם החברותה, ואומר לו, רגע, בוא, כתוב כך, אתה מלמד. וכשאתה מלמד, אתה מקים תורה. וכשמישהו אומר דבר תורה בחדר אוכל ומזכה, אז הוא מקים את התורה לעוד 10 אנשים. ושמי שלומד בבית המדרש, ובגלל שהוא לומד אחרים רואים אותו ולומדים ממנו, הוא מקים תורה. מספיק זה. אנחנו מדברים לפעמים להחזיר ספרים. החזן צריך לדאוג שהספר תורה יהיה במקום. להחזיר ספרים למקום, ועכשיו מישהו מחפש את הספר, לא צריך לחפש אותו, זה גם להקים. אין מי שמשוחרר מזה. אתה יכול את זה בגדול, אתה יכול את זה בקטן. יש למלך ולבית דין, ליושיהו, אבל יש לך גם בשטח הקטן שלך, אתה יכול להיות מקים תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את הדבר שלך. רבינו יונה אומר, הזכרתי את הרבינו יונה כבר, אגב ספר של ימי התשובה, רבינו יונה אומר בשער שלישי י"ח י"ט, והנה מתבאר בתורה עונש ביטול המצווה שנאמר הוא אשר לא יקים, ודע כי מתחייב הנברא להיות ציר נאמן ואבל משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו, והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים. עוד פעם, דע כי מתחייב הנברא, אדם חייב להיות ציר נאמן. זה כמו אליעזר, אליעזר היה עבד נאמן. אליעזר היה יכול להגיד שלחו אותי לחפש אישה, נמצא, לא נמצא. לא, אליעזר חושב מחשבות איך למצוא את האישה המתאימה ואיך לסדר. ראש קטן או ראש גדול? צריך להיות ראש גדול. ועבד משכיל בכל מלאכת אדוניו. והפועל הנאמן, פועל נאמן לא מספיק לו שהוא בסדר. הוא רוצה לראות שהכל מסביב בסדר. כן? הוא רוצה שהבית חרושת, שהמפעל, שהעסק, שהביזנס, יהיה ביזנס. אמנם אתה לא, הביזנס הוא לא שלך, אתה פועל בביזנס. אבל אתה רוצה שהביזנס ירוויח. אז אתה רוצה שהכל, אז אתה בא לאדון ואומר לו, אולי כדאי לעשות ככה, אולי כדאי לעשות ככה. אתה בא לבוס, מציע הצעות. היית יכול להגיד מה אני, שהבוס ישבור את הראש, אני עושה את שלי. לא, ציר נאמן. ויזירם ויודיעם את המעשה אשר יעשו, כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלום רמייה, על כן יחזיק ידי עושה המלאכה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ארור אשר לא יקים. מי שלמד, אפילו לימד, אבל לא גרם לאחרים, וגם אשר לא יקים. אנחנו צריכים לראות את התורה, את המצוות. אדם בבית המדרש, יושב בישיבה, צריך לראות, רגע, איך אפשר להוסיף בלימוד? איך אני יכול לעשות שילמדו יותר טוב? איך אני אעשה שהחבר שלי, כן, גם הוא ייכנס ללימוד? איך, מה אני יכול לעזור ולהועיל? אחר כך לחשוב מה אני יכול להוזיר לכלל ישראל, מה אני יכול לעשות לקדש שם שמיים. לא מספיק שאני בסדר. וכל זה קיבלנו בברוך אשר יקים. זה להקים. ואל תגיד אני לא יכול כי מי אני? לא. וגם אל תגיד שאין לי כוחות. לפעמים אדם רואה בדברים שיש לו, יש לו כוחות. אני תמיד נזכר, הייתי חייל, כשהייתי צעיר, כשעוד לא היה לי זקן לבן, כשהייתי בן 20, 19, הייתי חייל על הטנקים בסיני. סיני זה סוף העולם שם, כן? ואנחנו חיילים. עכשיו החיילים צריכים לפעמים להתאמן, לצאת לשטח. מהבסיס, מהמקום, לצאת לשטח. אבל אי אפשר סתם לסוע, צריכים לחכות שיבואו אוטובוסים. באים האוטובוסים, לוקחים אותך מהבסיס לשטח, לאימונים. לפעמים הטנקים שמה, לפעמים. אבל סיני, מקום גדול, וצבא, אוטובוסים לא מגיעים. אתם חושבים שהיה אכפת לנו? אנחנו חיילים, נחים, וואלה. היה אחד שהיה המפקד, מתרוצץ, מרים טלפונים. אנחנו, אף אחד לא זז מטר. מה אכפת לי? אני בינתיים נח ויושב בשקט. אומרים, אולי כולם בשקט לא זזים. אף אחד לא יודע לעשות שום דבר. אבל מה? לפעמים, פעם בחודש, היינו יוצאים ביום חמישי הביתה, ביום חמישי בבוקר, ואז האוטובוסים היו לוקחים אותנו הביתה. פעם בחודש. גם אז לפעמים האוטובוסים לא הגיעו, התאחרו. אבל אז ראית את כולם מתרוצצים, כולם, טלפונים לאוגדה לאגד, רגע, מה קורה ולמה זה? אולי אפשר לקחת פה והנה פה. כולם פתאום, פה. ראש גדול. בשביל לצאת הביתה, כולם יש להם יכולת ויוזמה וזזים. בשביל לצאת לאימונים, לשטח, בשביל זה, מה זה עניין שלי? זה עניין של המפקד. ציר נאמן, אדם כשהוא בישיבה, הוא צריך לראות או את עבודת השם, מה שקורה, להרגיש שזה העסק שלו, זה נוגע אליו, ואת כל המוטיבציה, ואת כל החשבון, ואת כל הדברים, לעשות בדיוק כמו שהוא חושב ויוזם ורוצה בדברים שנוגעים לו. ובאמת לא עליך המלאכה לגמור, לא תמיד אנחנו יכולים. אדם אומר, בסדר, מה אני כבר יכול לעשות? והוא אפילו מראה לך שהוא לא יכול לעשות. יש מדרש, המדרש שפותח את קהלת, מספר סיפור יפה על רב חנינא בן דוסא. מעשה ברב חנינא בן דוסא, שראה בני אדם מעלים נדרים ונדבות לירושלים. חנינא בן דוסא ראה אנשים מעלים נדרים ונדבות לירושלים. הוא היה עוד בזמן שבית המקדש היה קיים. אמר, הכל מעלים לירושלים נדרים ונדבות, ואני איני מעלה דבר. כאב לו הלב. רב חנינא בן דוסא גם היה עני גדול. לא היה לו כסף. היה עני גדול. הוא אמר, כולם מעלים נדרים ונדבות לירושלים. אני לא יכול. מה עשה? יצא למדברה של עירו, הלך לאיזה שדה, וראה שם אבן אחת. ראה אבן גדולה. לקח אותה ועשה אותה שיבבה, סיטטה ומרקה. לקח את האבן, ואתם יודעים, עבד עליה עד שהיא נראתה אבן יפה ומכובדת. אמר, הרי הלילה עלותה לירושלים. אני אעלה אותה לירושלים, אולי יוכלו להשתמש איתה בהר הבית, בבית המקדש. הרי הלילה עלותה. אבל גם רב חנינא בן דוסא אין לו כסף להעלות את האבן לירושלים, למצוא פועלים. ביקש לזכור פועלים. נזדמנו לו חמישה בני אדם. אמר להם, מעלים אתם לי אבן זו לירושלים? אמרו לו, תן לנו חמישה סלעים, ואנו מעלים אותה לירושלים. ביקש ליתן להם, ולא נמצא בידו דבר. אין לו אפילו כסף לתת להם. עזבו אותו. זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה מלאכים בדמות בני אדם. הקדוש ברוך הוא הביא לו חמישה מלאכים שנראים כמו בני אדם. בא רב חנינא בן דוסא אומר להם, מעלים אתם אבן זו לירושלים? אמרו לו, הם מלאכים, אבל גם הם אומרים לו, תן לנו חמישה סלעים, ואנו מעלים אותך לירושלים, ובלבד שתתחן ידך ואצבעך עמנו, אבל אתה תעזור לנו. הוא שם את היד על האבן, ופתאום בדרך נס נמצאו עומדים בירושלים. הוא חיפש אותם, לא מוצא אותם. אומר, אני הבטחתי להם כסף, אולי עכשיו צריכים לאסוף כסף להביא. לא מצא. נכנס ללשכת הגזית, אמרו לו, דומה שמלאכי השרת הביאו אליך, וקראו עליו את המקרא הזה, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב, לפני מלאכים התייצב. עוד פעם הסיפור. רב חנינא בן דוסא אין לו כסף, לא יכול להביא קורבנות, רואה אבן, לוקח ומסטט אותה, רוצה לעלות לירושלים, צריך אבל כסף. לוקח, מבקש אנשים, הם אומרים, תן לנו כסף. אומר לו, לוקח עוד אנשים, והאנשים האלה אומרים, גם אנחנו רוצים כסף, אבל בוא בינתיים ניקח, רק תשים את היד. ואז הם עושים את עצמם בירושלים. מה הסיפור הזה? אם אנחנו היינו במקום רב חנינא בן דוסא, מה אדם רגיל היה אומר? כולם מעלים נדרים ונדבות בירושלים, אני לא יכול, אין לי נדרים ונדבות, אז אני הולך. לא היינו חושבים שאולי, אבל אבן יפה אני יכול לעשות. ואפילו אם היינו חושבים שאבן יפה אנחנו יכולים לעשות, אז היינו אומרים, בסדר, אבל צריך כסף כדי לעלות אותה לירושלים, אין לנו את הכסף. אז היינו נשארים בצד. ורב חנינא בן דוסא מלמד אותנו, וזאת הנקודה שאני רוצה להגיד. אתה אל תעשה חשבונות מה דורשים ממני ללמוד וללמד, לשמור ולעשות דברים גדולים. מי אני? אתה תעשה מה שאתה יכול, ולא עליך המלאכה לגמור, אבל עד שאתה יכול תעשה. רב חנינא בן דוסא אומר, נדרים ונדבות אני לא יכול לעשות, להביא, אבל אבן אני יכול לסתת. בוא נעשה את זה. עכשיו צריך לעלות על ירושלים, נראה. פועלים מבקשים כסף, אין לי כסף, אבל אולי נמצא פועלים בלי כסף. הוא לא מוצא פועלים בלי כסף, גם הם דורשים כסף, אבל אומרים, לא רוצים את זה עכשיו, לא נורא, אנחנו מבקשים לך תן יד. בעצם תן יד זה תעשה את מה שאתה מסוגל לעשות. ורב חנינא בן דוסא לא אומר לעצמו, אבל מה זה יעזור הרי אחר כך ומה יהיה, אלא אומר, עכשיו לתת יד אני יכול, נותן יד. ונמצאו עולים בירושלים. ללמדך שמה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו זה לעשות מה שאנחנו מסוגלים, ואנחנו יכולים, אבל לא רק יכולים, לפי מה שלמדנו היום התחייבנו בחלק שאנחנו יכולים להיות מקימי תורה. ומקימי תורה זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זה לא לוקסוס, זה לא בונוס, התחייבנו על זה. וכיוון שהתחייבנו, אנחנו גם יכולים, ואנחנו יכולים בדבר הקטן. ואם נעשה, אם בני ישראל קיבלו על עצמם, זוכים להיות ברוך אשר יקים. ואני אסיים גם דבר שכבר הזכרנו, חובת הלבבות אומר בשער אהבת השם בפרק ו'. אני אקריא לכם קודם את לשונו הזהב, אחר כך אני אסביר. וצריך אתה אחי לדעת, אח שלי אתה צריך לדעת, שזכויות המאמין, הזכויות, השכר שיש למאמין, אפילו זה שהגיע לקצה תיקון נשמתו לפני הקדוש ברוך הוא, ואפילו התקרב למעלת הנביאים, אפילו אדם שהוא כמו בדרגה של צדיק, אינה מגיעות לזכויותיו של המדריך בני אדם, שזכויותיו נכפלות במעבר הימים ובמחזור השנים. מדריך בני אדם זה מי שבזכותו אנשים אחרים מקיימים את המצווה. מי שאפילו צדיק שהגיע לקצה תיקון נשמתו לא מגיע למי שלוקח אנשים ומקרב אותם בעבודת השם. ולמה? חובת הלבבות מסביר את זה על פי משל פשוט. יש שני סוחרים, שני אנשים שיש להם ביזנס, נגיד ביזנס של בגדים. אחד הוא סוחר מוצלח, הוא מצליח לעשות, או שהוא בחר, הוא מוכר בגד אחד, קונה אותו בדולר ומוכר אותו ב-10 דולר, פי 10. החבר השני קונה בגד בדולר, מוכר אותו אבל ב-2 דולר, לא פי. מי סוחר יותר מוצלח? זה שקונה בגד בדולר ומוכר אותו ב-10, השני דולר ב-2 דולר. אבל מה קורה כשזה שלוקח בגד בדולר ומוכר אותו ב-10 דולר מוכר רק בגד אחד כל יום, שני בגדים, אבל השני שמוכר בגד בדולר, קונה בדולר ומוכר ב-2 דולר כל יום 1,000 בגדים, מי עושה ביזנס יותר טוב? השני, אבל בעצם הוא מוכר בגד ב-2 דולר רק, אבל כיוון שהוא עושה את זה בהמונים המונים המונים, הביזנס שלו הרבה יותר טוב. הוא מרוויח כל יום אלפי דולרים, הוא מרוויח כל יום 10 דולר. אומר חובת הלבבות, מי שמדריך בני אדם ומזכה אותם, ומי זה? לא צריך בשביל זה להיות המחזיר בתשובה הגדול. אתה בעצמך, על ידי ההתנהגות שלך, יש 10 אנשים, אז אתה מקים התורה, אתה מזכה, וזכויותיך נכפלות במספר האנשים. אדם יכול לשבת בצד, כן? באיזה פינה, וללמוד ולהתגדל ולהגיע להישגים. אבל הוא רק אחד. הוא הצליח למכור בגד אחד, אמנם בדולר, ולהגיע למכור אותו ב$10, אבל הוא אחד. ואתה אולי ישבת בבית המדרש, ואולי החברותא שלך קצת יותר קשה לך שם, או בבית מדרש, אתה לא יכול ללמוד כל כך טוב כמו באויצר, אבל אם למדת בבית המדרש, אחרים למדו בזכותך, נכפלות מצוותיך, אם אתה מקרב. רבותיי, אנחנו נותנים לכל אחד ואחד מאיתנו את היכולת בתוכנית, או ברעיון הפשוט, זה לא המצאה שלנו, אנחנו רק מדגישים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שכל דבר ודבר נכפל ונכפל, גדל וגדל. אשרינו אם נזכה לזה, והתקיים בנו ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.